שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל שדראל.
שלום.
אנחנו רוצים היום לדבר עם הרב לייטמן על אהבה. אהבה זה משהו שנמצא בחיים, לפעמים כן, לפעמים לא. לא בטוח שאנחנו יודעים איך עושים את זה נכון, ומה זה בכלל. מה שבטוח שכולם הולמים על אהבה. סיפורי אהבה מקראים, זה הנושא שלנו היום. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
התורה הרבה מאוד פעמים מספרת לנו סיפורים מאוד רומנטיים, מאוד יפים. ובתוכנית היום אנחנו נרצה באמת להבין את מהות אהבה דרך אותם סיפורים מקראיים.
כן.
ונתחיל בסיפור מרגש במיוחד, סיפור על יעקב ולאה. עבד בשבילה שבע שנים, הכיר אותה, רצה אותה מאוד.
יעקב ורחל.
יעקב ורחל רצה אותה מאוד, עבד בשבילה שבע שנים, וקיבל בסופו של דבר את לאה במקומה, והיה מוכן לעבוד עוד שבע שנים בשביל בסופו של דבר לזכות ברחל אהובתו.
כן.
כשהשאלה הראשונה שנוצא לשאול בהקשר לאותו סיפור אהבה, זה מה הייתה אותה אהבה מיוחדת בין יעקב לרחל?
אני לא מבין בזה. לא יכול להשוות את זה עם האהבה מה שיש בעולם הזה. אני לא יכול לרדת ל... משיכה מה שיש בין בני אדם. אני לא מזלזל בזה. זה בכל זאת ממלא את החיים שלנו ומקרב בין בני אדם בכל מיני צורות הקשר. כן? יש אהבה לילדים, אהבה להורים, אהבה למדינה, אהבה לזה, וגם אהבה לבן זוג. או לא לבן זוג, למישהו שהוא ככה, יש אהבה בין החברים, כן, וכולי וכולי. אבל כשאנחנו מדברים על אהבה, אנחנו משום מה מאוד נעשים כאלה צעים ומאוד קטנטנים. רק בקשר למין השני, שאני לה ולי, וככה זה בלבד זאת אהבה. אני לא מבין. יכול להיות שבכלל המושג האהבה, הגדרת האהבה אצלנו, זה לא בדיוק כמו שבתורה כתוב, ובכלל מה שאנחנו צריכים לחשוב עליהם, על המושגים האלו. ולכן רומנטי, כמו שאת אומרת, שזה תורה מספרת, אני לא ראיתי בתורה שום דבר רומנטי, וגם כן כאן. תגיד לי בבקשה, אני אדם, קוראים לי יעקב, התאהבתי באיזה בחורה, ששמה רחל. עבדתי שבע שנים, הבאתי נדוניה, הכל בסדר, נתנו לי במקום זה פתאום לאה.
נכון.
סיפור בכלל משונה, באמצע לילה, אני לא רואה, לא יודע, לא כלום. פתאום מביאים אותנו לאוהל שלנו ושם זה, אבל צריכים, שוב, בתורה אין דברים פשוטים, זה הכל סודות. אבל מה שלא יהיה. אני התחתנתי, מה שקרה קרה, אני נשאר לחיות איתה, ועכשיו אני שבע שנים בנוכחות האישה הראשונה, עובד בשביל לקבל עוד אישה שנייה. באיזה צורה אני חי איתה? עם הראשונה, את יכולה להסביר לי?
זה השאלות שרצינו לשאול אותך היום.
זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה לא מדובר על הרגשות שלנו הרגילות, כן? ולכן אנחנו צריכים באמת להתעמק בכל העניינים האלה, אם אנחנו רוצים. אבל תורה מדברת על האהבה, הכוונה שאני אוהב את הזולת, זה נקרא שאני רוצה לטובת הזולת, שאני משפיע על הזולת, שאני נותן לו, תורם לו, שאני חי כדי למלות אותו, כמו שאמא כלפי התינוק. זאת אהבה. לא, מה שבעולם שלנו אפשר להגיד על זה, זאת אהבה. או אהבה, נגיד, יכולה להיות למולדת, שאדם הולך וממש מקריף את עצמו. כן? אבל אהבה שהוא ממלא את המין שלו, נטייה שלו, זאת לא אהבה. זאת לא אהבה. אהבה זה שאני מקבל את השני, את הרצון של הזולת, כמו תינוק, או של מדינה, או של חברה, או של סתם בני אדם, שאני מקבל מה שהם צריכים, כמו חיסרון שלי, כן? ועובד כדי למלות אותם, לספק להם מה שהם צריכים. זה נקרא אהבה, זה ביטוי אהבה.
אז אם כך, מה מקומם של סיפורי אהבה ב...
את גם כן כאלו סיפורים בדיוק באותו הכיוון, שאם אני אוהב מישהו, אז אני לוקח את הרצון שלו, שהוא היה רוצה לקבל, למעלות את עצמו בכל מיני דברים, מה שחסר לו, ואני עובד כדי למעלות אותו. זה ביטוי של אהבה. ואני לא חושב איזה טובת אני אקבל מזה. מה יהיה לי בחזרה?
אם ככה, מה מייצג כאן יעקב בסיפור שלנו?
שהוא באמת רוצה להשפיע, לתת למערכת מיוחדת של הטבע שנקראת רחל. וכשמתגלה לו במקום רחל מערכת אחרת לאה, אז הוא מבין שעדיין לא הגיע למצב הנכון, שיכול להתייחס נכון להטבע, למערכת, לתיקון, הוא צריך עוד תיקון שלו הפנימי. ולכן ממשיך עוד את התיקונים שלו, עוד 7 שנים לעבוד.
מהי אותה מערכת שנקראת רחל? מהי אותה מערכת שנקראת לאה?
זה אי אפשר להסביר במסגרת שלנו. זה כבר צריכים להתעמק בחומת הקבלה, אבל זה לא בן אדם. זה לא בן אדם, זה לא בני אדם. התורה מדברת, לא מדברת על בהמות וחיות ובני אדם שהם מתעסקים בדחפים שיש להם גופניים.
אז אני מבינה ממך שבעצם יעקב עושה איזשהם פעולות כדי לתקן את עצמו, ומגיע למצב מסוים שנקרא לאה, ואז עושה עוד כל מיני פעולות לתקן את עצמו, כדי להגיע למצב נוסף שנקרא רחל.
נכון.
ואיך כל זה קשור לאהבה?
שהוא ממלא את המערכות האלו בכל ההגיעה שלו, נקרא שהוא אוהב אותם, אבל זה לא בני אדם, תורה מדברת, לא מדברת על חיות, על בהמות, וכולם כבהמות נדמו, שאני ממלא יצרים של מישהו.
אז את מי הוא אוהב?
או יצרים שלי.
את מי הוא אוהב? מה הוא אוהב? איפה אהבה כאן?
אהבה זה בזה שאני נותן, ולא שאני מקבל.
אז זה בעצם פעולה, זה לא רגש אהבה?
פעולה, כן, מתוך הרגש עמוק וגדול, אבל זה לא שאני ממלא את עצמי. זה לא מתוך זה שאני פועל מפני שאני רוצה כך, כדי להרגיע בי איזה יצר.
כשאתה מדבר בעצם, אני מבינה על שתי אהבות שונות לחלוטין, ואולי זה
המקום. ודאי.
אז בוא תסביר לנו באמת מה ההבדל בין אהבה גשמית, שאנחנו קוראים לה אהבה בעולם שלנו.
שזה אהבה אותה... אגואיסטית, אהבה של עצמו בעצם. איך אני מרגיע את היצר שלי, איך אני מרגיע את עצמי על ידי מישהו אחר שאני משתמש בו. כן? זה נקרא אהבה הגשמית שבעולם הזה, בהמית. כן? כי גוף שלנו בזה הוא כבהמה. עם כל היצרים שלו. אהבה רוחנית, זה נקרא שאני עושה צמצום על עצמי, לא מקבל בחשבון הדחפים שלי, רצונות שלי, לא חשוב מה שיהיה, אלא אני מרגיש רצון וצורך של הזולת, ואת הרצון וצורך של הזולת, אותו אני ממלא.
אני חוזרת לסיפור שלנו, בכל זאת מסופר כאן על סיפור אהבה, שאתה אומר שהוא סיפור אהבה רוחני ולא סיפור אהבה גשמי.
ודאי.
אבל יש בו הרבה מאוד דרמה, יש בו הרבה מאוד יצרים, יש בו אהבה ויש בו קנאה ויש בו שנאה, יש בו שתי אחיות שאוהבות גבר אחד. מה יש באהבה שהיא מעוררת כאלה רגשות, כאלה שערות, כאלה, היא כל כך...
כי אהבה היא... כשאנחנו מדברים על אהבה, אנחנו מדברים על חיבור. שאני אוהב מישהו, אני ממלא אותו בכל מה שהוא רוצה, ובין זה אני מממש את האהבה שלי אליו, מתקרב אליו, אני לומד מה שהוא צריך, כמו עם התינוק. ואז אני ממלא אותו בכל טוב מה שיהיה לו, בבריאות ובמזון ובכל המילואים מה שרק אפשר. זה נקרא שאני אוהב.
ומה כל כך מורכב ודרמטי ו... וסוער בתוך, 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 בתוך עניין של חיבור, בתוך עניין של קרבה?
בעולם שלנו אנחנו גם כן עושים כל מיני תחבולות כדי להגיע לסיפוק מהאהבה, כן? ובעולם הרוחני אני גם כן מגיע לכל מיני סערות, סערת רגשות וכן הלאה, מפני שאני צריך להתגבר על עצמי, מתוך זה שאני צריך לדאוג איך אני אוהב את הזולת ולא שאני אוהב את עצמי, איך אני אמלא את הזולת ולא על ידי זולת אמלא את עצמי.
אז כל המאבקים הם בעצם מאבקים פנימיים כדי...
נגד האגו שלי.
כדי להתגבר על אותו, על אותו אגו.
כן.
ובסיפור שלנו יש כאן איזשהו מעשה תרמית שלבן עושה ליעקב. מה מייצג את אותה תרמית? מה היא מסמלת?
לבן מסמל לנו כוח עליון, אור העליון, שיעקב כדי לקבל ממנו איזה עירה, איזה מילוי, צריך לעבוד, להשקיע את עצמו, לתקן את עצמו, כדי להיות מתאים להבנות שלו. You know, לרצונות שלו, של לבן. שרצונות האלו זה לב, רחל.
ואתה יכול בבקשה לקשור את זה למה שאמרת לפני כן, לאותו מאבק פנימי שבן אדם מנהל עם עצמו כדי להתגבר על אותו... על אותו אגו ולהגיע לאיזושהי אהבה שהיא באמת אהבה יותר אמיתית, אהבת אמת?
העניין הוא שאדם צריך כאן להתגבר כל הזמן על הטבע שלו, האגואיסטית, והוא רואה את האפשרויות למלות את עצמו, להרגיע את הרצונות שלו למיניהם, זה לא יצרים מיניים כמו שבעולם הזה. והוא נמצא ממש במתח רב כדי להפוך את הנטייה הזאת למלות את עצמו על ידי כל מיני מילויים, תענוגים שמתגלים לו במערכת הרוחנית. לזה שהוא צריך למלות בזה את הזולת. איך הוא ממלא את הזולת? הוא מחבר לעצמו חסרונות של הזולת, זה נקרא שהוא מתחתן, ובזה שהוא מחבר לעצמו חסרונות מסוימים שנקראים לאה, הוא ממלא אותם בהכל, זה נקרא שהיא הופכת להיות לאשתו, כי אדם בזה הוא הכוח שמושך כל טוב מהעולם, כדי למלות את חלק הזה שרחש, שנקרא אשתו, כדי למלות אותה. כן? זה נקרא שנמצא איתה בזיווג. וכך גם כן עם אשתו השנייה, שהיא רחל. לאה נקראת אשתו הראשונה, הגדולה, נוקבה הגדולה, כך אנחנו קוראים אותה בחומת הקבלה. ואז יעקב שממלא אותה הוא נקרא ישראל. ועם רחל הוא נקרא יעקב ולאה, ורחל. זאת אומרת, יש כאן רצון קטן, רצון גדול, לאה ורחל, וכנגד זה ישראל ויעקב. יעקב שהוא הקטן עם רחל הקטנה, וישראל שהוא גדול לעומת יעקב, כן? ועם לאה במקום רחל, אשתו הגדולה.
אוקיי, מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה על אהבה? מה המסר, מה זה רלוונטי להיום?
המסר הוא פשוט שאנחנו צריכים מכל ה... אהבה זה כללות של כל המציאות, כי כל המציאות אנחנו מגלים אותה כמציאות מפוררת שנמצאת בשנאה, בתחייה, במקום אהבה וחיבור, ולכן אהבה זה מטרת התיקון שלנו, שהיא מתבטא בחיבור בינינו, ועל זה כתוב, ואהבת לרעך כמוך, כן? זאת אומרת, תתחברו כולם כולם יחד כך, שאתם תמלאו זה את זה וזה את זה וזה את זה, שאף אחד לא יכול למלות את עצמו, כן? אלא כל אחד יכול למלות רק האחר, וכך אנחנו צריכים לראות שזו תהיה המציאות המתוקנת.
למה אף אחד לא יכול למלות את עצמו ורק האחר יכול למלא אותי?
כי ככה זה, האגו שלנו לא מסוגל למלות אותנו, את לא רואה את זה מכל התהליך שלנו שאנחנו עוברים כבר אלפי שנים. איפה את רואה מישהו שמסופק במשהו בחייו? אלא אנחנו כמה שיותר מתפתחים כביכול, ההתפתחות שלנו אגואיסטית, ואנחנו מרגישים את עצמנו עוד ועוד ועוד יותר יקניים. ולכן, רק אם אנחנו נשנה את היחס שלנו זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו נגיע למצב שכל אחד יכול למלות את הזולת, ובצורה כזאת כולנו נתמלא במערכת אחת אינטגרלית גדולה יפה. ועכשיו אנחנו דווקא מגלים בעולם עד כמה שאנחנו מוכרחים לזה ולא מצליחים בזה, וכמה שאנחנו צריכים לדעת איך עושים זאת. איך אנחנו שלא יכולים למלות את עצמנו ולא ימלא את עצמנו אף פעם, איך אנחנו נבין, נרגיש, איך אנחנו יכולים למלות את עצמנו דווקא בשיטה אחרת. שעל כל פשעים תכסה אהבה, שאנחנו לא, שאנחנו נפסיק להילחם זה את זה, זה עם זה, ודווקא נתחיל להתחבר.
אז בעצם יש לנו כאן איזשהו פטנט, שהוא הפטנט שבעצם מאפשר לנו להגיע לאיזשהו סיפוק תמידי,
כן.
איזשהו סביעות רצון תמידית בחיים שלנו, ולפטנט הזה קוראים אהבה.
כן.
זה רק אהבה לא בצורה שבה אנחנו מפענחים אותה, אלא אהבה שהיא אהבה רוחנית, כמו שאתה, כן. כמו שאתה קורא לה.
נכון. אנחנו נצטרך להתנזר מכל מיני תאוות אנכיות, כן? שכל אחד רוצה למעלות את עצמו, ולהתעלות מעל זה, לזה שכל אחד ירצה למלות את הזולת. ואז בצורה כזאת עקיפין, כן? בעקיפה, אנחנו נמלא את עצמנו.
ובמערכת הזאת החדשה שאתה מתאר, שבה כל אחד ממלא את השני, וכולנו בעצם יוצאים בסופו של דבר מלאים ומסופקים,
כן.
מה המקום של אהבה רגילה, של אהבה גשמית, של אהבה רגילה, בין גבר לאישה, בין חברים, בין אמא לילד, מה המקום של האהבה הזאת בתוך ה...
אנחנו מתחילים לראות את האהבה הזאת, הקטנטנה הזאת, שבין הבני אדם שבעולם הזה, כי איזה חלק קטן מהאהבה הזאת הכללית הגדולה, שאנחנו מפתחים בינינו. כי האהבה שאת מדברת, אנחנו מבצעים מתוך דחף הפנימי שלנו, הגשמי, שמתפתח בנו. כן? אהבה טבעית, שכך זה מגיע לי מהטבע, לילד שלי, לחבר, להורים, למולדת אולי, לאיזו אישה. כן? ועל זה חוכמת קבלה לא מדברת, כי זה בצורה הטבעית, אדם צריך ללמוד איך בכל זאת לממש את זה, אבל זה יש לו את זה. אלא אנחנו צריכים להגיע לחיסרון שאין לנו. איך שאנחנו נרצה לאהוב את הזולת, להתחבר עליו, למלות אותו, כאן זה באמת יש בנו עדיין רצון לאהוב שנמצא בנו, תמון בנו, אבל הוא נמצא בהסתרה גדולה, עמוקה בנו, ואנחנו לא יכולים להוציא אותו החוצה. אני לא אוהב את הזולת, אני במקום זה שונא אותו, דוחה אותו, וכך זה כלפי כל זר שאני מרגיש. וחוכמת הקבלה מסבירה לנו שאני דווקא צריך להתחיל להרגיש עד כמה שהוא קרוב, עד כמה שאנחנו תלויים זה בזה וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו כאן עבודה בשני שלבים. שלב הראשון זה לגלות את החיסרון למישהו, להתקשר, לאהוב אותו, זה לחות, חיסרון לאהבה לזולת, והשלב ב' מימוש של אהבה לזולת.
לא הבנתי, תיכול שוב את שני השלבים?
שלב הראשון, לגלות נחיצות באהבת הזולת, ורצון לגלות ש, 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 שיהיה לי, שאין לי עכשיו כרגע ודאי, כן? לאהבת הזולת, ואחרי שיש לי רצון, איך לי מממשים את הרצון?
זה מאוד דומה לשלבים של אהבה רגילה בחיים
כן,
שלנו.
כן, אבל לאהבה רגילה יש לי מלכתחיל רצון. או שנמצא אצלי מלידה, או שמתעורר באיזשהו רגע בחיים בצורה טבעית. ואז הוא דוחף אותי לכל מיני צורות המימוש. רבה שאם כן כאן, אין. אני צריך לעבוד על עצמי בצורה מאוד לא פשוטה, קפדנית וקשה, כדי שיתווה בי רצון לאהוב את הזולת, או לפחות להתייחס אליו בצורה, בתשומת לב, בכל מיני צורות כאלה טובות.
אז אהבה גשמית היא משהו טבעי, אתה אומר שיש איזשהו דחף טבעי בתוך האדם, ולגבי אהבה, לגבי אהבה רוחנית, אותו דחף לא קיים? אותו דחף טבעי פנימי של האדם לא קיים?
Okay.
אז איך מייצרים אותו, את אותו דחף?
לכן באה חוכמת הקבלה, ומלמדת אותנו, איך קודם כל לפתח את הרצון הזה, לקשר עם הזולת, ומקשר לזולת, להגיע אפילו לאהבה לזולת. זה לא פשוט, זה רצון שאנחנו מפתחים אותו בצורה הדרגתית, מאפס, ועוד נכון יותר מהשנאה, ממינוס גדול מאוד, דרך האפס לפלוס, לאהבה.
מה זאת אומרת דרך השנאה?
בינתיים שאני מתחיל לעבוד על הרצונות לזולת, שאני מתחיל לראות שאין לי ברירה, אני חייב להתחבר עמו, אני חייב לאהוב אותו, אז אני במקום זה מתחיל לגלות אמת, שאני לא רוצה את זה, שאני דוחה אותו, שאני אפילו שונא אותו, אין לי איתו שום קשר, אני לא רוצה בכלל להיות שייך אליו, הוא לי.
מה ההבדל בין חיבור גשמי לחיבור רוחני? במה שונה ההרגשה הזאתי?
בזה שאני צריך להתייחס לזולת למעלה מהטבע שלי. שאני צריך להתחיל להתייחס אליו בטוב, אז אני מגלה קודם כל שאני מתייחס אליו רע. אז איך להתייחס אליו טוב? אז מגיע על ידי לימוד חוכמת הקבלה כוח מיוחד שנקרא מאור המחזיר למותיו, או כוח התורה. כתוב, בראתי יצרה, שנאה לזולת, כן? בראתי תורה תבלין, מה היה תבלין? כי מאור שבא מחזירו למותיו, שעל פני השנאה לזולת, מה שמתגלה על ידי התורה גם כן, כן? מתגלה אחר כך יחס שטוב לזולת. No. וכל זה, גילוי הרע וגילוי הטוב, זה סך הכל פעולות של התורה. על האדם שרוצה לממש אותה נכון.
והחיבור עצמו בין שני אנשים, מה ההבדל בין החיבור הגשמי בין שני אנשים, בין גבר ואישה למשל, או בין שני חברים או אמא וילד, לבין אותו חיבור של אהבה? למה לי בעצם לשאוף לאותה אהבה רוחנית, אם אין לי שם איזשהו ערך מוסף, אם אין לי משהו ש...
מה זאת אומרת אין? אני מתחיל להתייחס לשני, לא בגלל שאני האגואיסט, רוצה להתחבר עם לב שיש לי ממנו איזה טובת הנאה משהו ומשהו, אלא אני אוהב אותו למעלה מהטבע שלי, שאז האהבה הזאת היא לא תלויה במה שאני מקבל ממנו, אלא רק אני גיליתי שאני רוצה לאהוב אותו, שהוא מיוחד כלפיי, ואז אני אוהב אותו בזה ש... אני נותן לו, ובזה אני מרגיש את הענוק מהאהבה שלנו. זאת אומרת, זאת האהבה אלטרואיסטית, האהבה של נתינה, ולא שעד כמה שאני מקבל ממנו, במידה הזאת אני אוהב אותו.
אני פתאום הבנתי שבכלל קשה לי לשפוט את האהבה הזאת, כי אני כל הזמן שופטת אותה במה אני מקבלת בעצם.
נכון.
וכאן אתה פותח בפני איזושהי מערכת אחרת, שאין לי שום כלים כרגע ל...
אין, באהבה הזאת אדם לא תלוי בזולת, במי שהוא אוהב. זה תלוי רק בו. עד כמה שהוא אוהב את הזולת, כמה שהוא נותן לזולת, כך הוא נהנה.
ובכל זאת, תסלח לי על השאלה, מה יוצא לי מזה?
יצא לך מזה שאת מתמלה בתענוגים גדולים מאוד, בזה שאת ממלה את הזולת. וזאת אהבה אמיתית.
איזה מין תענוגים?
אי אפשר להסביר אותם בכלל. זה, מה יש לכם מזה שאתה אוהב את הזולת עכשיו?
אני לא אוהב אף אחד. את הילדים שלי כן, אבל זולת אתה מתכוון זרים.
מה יש לכם מזה?
לא, אתה מתכוון זרים.
מה יש לכם מילדים?
לא יודע.
לא יודע. ככה, אתה מרגיע את היצר שלך.
יכול להיות.
זה הכל.
ובתענוגים האלה שאתה מדבר עליהם, באהבה רוחנית, מה זה?
על זה אנחנו נצטרך לדבר, זה לא פשוט.
תן בקטנה משהו, חצי דקה.
אתה מתחיל להבין מה באמת אתה משיג. אתה משיג דרך האהבה של הזולת, אתה משיג כוח העליון שבטבע שנקרא בורא. ובזה אתה מרגיש את ה... הרגשת החיים נצחיים ושלמים. זאת האהבה. וזה מה שהיא נותנת לך.
הרב לייטמן, נחזור אליך עם אהבה. תודה רבה. תודה רבה, יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. תבואו שוב, חיים חדשים. כל טוב, להתראות.